קשת, כל שידורי תורה.
שיעורים יינתנו על ידי הרב יונתן גרוסמן. הרב יונתן גרוסמן.
שלום לכולם. בפרשת השבוע, פרשת וערה, אנחנו קוראים על שבע המכות הראשונות מתוך העשר, שמביא השם על מצרים, בגלל שהם מענים לשלח את העם כדי שיעבדו אותו במדבר. וזו הזדמנות לעמוד באופן כללי על מגמת המכות בכלל. מה תפקיד המכות? למה שלח הקדוש ברוך הוא מכות על המצרים? אבל בשביל לדון בשאלה הרחבה הזו, אני מבקש לפתוח את הדיון מתוך פרספקטיבה הרבה יותר מצומצמת, מתוך דיון מקומי במכת הדם, אבל אני חושב שמתוך הדיון במכת הדם אפשר לצאת גם לדיון רחב יותר, כללי יותר, בתפקיד המכות בכלל. כשבוחנים את הציווי על מכת הדם, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, נתקלים בסתירה מאוד בולטת ואפילו חריגה בנוף המקראי, כי ממש פסקה לצד פסקה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה דברים סותרים. אני קורא את הציווי הראשון, הקדוש ברוך הוא אומר למשה כך בפרק ז' פסוק י' ד'. ויאמר אדוני אל משה, כבד לב פרעה מעין לשלח העם, לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר. והנה לא שמעת עד כה, כה אמר אדוני, בזאת תדע כי אני אדוני. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור, ונהפכו לדם. והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. זה הציווי הראשון. בציווי הזה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ללכת לפרעו ולהטרות בו, שמאחר שהוא ממען לשלח את העם, אז הוא, משה, הנה אנוכי, מכה במטה אשר בידי. משה, במטה שלו, הולך להקות על המים אשר ביאור, והמים שביאור יהפכו לדם. מיד אחר כך, לפני שאנחנו עוד שומעים איך הדברים התרחשו בפועל, שוב פונה הקדוש ברוך הוא למשה ונותן לו פתאום ציווי אחר. מיד בהמשך, פסוק י'ט. מיד בסיום הציווי על ההתראה, אומר השם למשה כך, ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ומתי ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם ויהודם, והידם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים. שככל הנראה, כך כבר אונקלוס מתרגם, שבעצים ובאבנים הכוונה למים שיהיו בכלי העץ וכלי האבן, כך אונקלוס מתרגם, והי דמה בכל ערה דמצרים, ובמני אה, כלומר בכלי עץ, ובמני אבנה, בכלי אבן. כאן יש ציווי אחר למשה. משה מצטווה להגיד לאהרון, קח מתך ומתי ידך, שאהרון במתה שלו יתה את ידו על מימי מצרים, לא רק על היאור, והידם בכל ארץ מצרים, לא רק ביאור, בכל מקורות המים המצריים, עתיד להיות דם לאחר שאהרון יתה את מתהו לכל עבר. לכאורה יש פה שני ציוויים סותרים לגמרי, ואפשר למקד את הסתירה בשלושה מוקדים. המוקד הראשון, על ידי מי, בעזרת מי הקדוש ברוך הוא הולך להקות את מימי מצרים, הולך להפוך את המים לדם. האם בעזרת משה או בעזרת אהרון? האם משה הוא זה שאמור להקות, או שאהרון אמור להטות את מתהו? זה מוקד ראשון, משה מול אהרון. המוקד השני שנספח מיד למוקד הראשון, זה במטה של מי. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה, בלשון ההתראה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שיגיד לפרעה כמובן, כה אמר אדוני, בזאת תדע כי אני אדוני, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי, על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. המטה אשר בידי חוזר כמובן לציווי למשה בפסוק תדבב. שם הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המים וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. ועכשיו אומר משה, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי. כלומר, זה אותו מטה שנהפך לנחש במעמד הסנה, זה המטה של משה. אם כן, זה כבר המוקד השני שבו ניכר את הסתירה שבין הצו הראשון של השם למשה, שמשה אמור להקות במטה שלו, במטה שנהפך לנחש, ובציווי השני, התחושה היא שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה, שיאמר לאהרון שיקח את המטה שלו, ובעזרת המטה של אהרון, אהרון יהפוך את כל מימי מצרים לדם. צריך להזכיר בהקשר הזה שאכן מצאנו כבר, לפחות בקריאה פשוטה, עוד מעט נראה שלא כל הראשונים מסכימים לאמירה הזו, אבל בקריאה פשוטה ראינו כבר שגם המטה של משה וגם המטה של אהרון הם מטות פלאיים, שגם המטה של משה נהפך לנחש במעמד הסנה, אבל רגע לפני שהתחילו סריית המכות, רגע לפני הציווי על הדם, גם המטה של אהרון נהפך לתנין. אז יש מקום להבין שגם המטה הזה יכול לעשות פלא, וגם המטה הזה יכול לעשות פלא, על כל כמובן ברצון השם. מעבר לשני המוקדים שהזכרנו שמבחינים בין ההתראה שמשה נדרש לומר לפרעו ובין הציווי שאחר כך משה מקבל, ששני המוקדים האלה קשורים בגיבור הפועל, משה מול אהרון, עם המטות שלהם, ההבדל השלישי, המוקד השלישי, לא קשור בגיבור הפועל, אלא בעצם המוכה. את מה צריך להקות? כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לגשת לפרעו ולהתרות בו, ניכרת ההדגשה החוזרת ונשנית על היאור. משה נדרש להקות את היאור, והמוקד הוא לאורך כל הדרך דווקא ביאור. אני קורא בפסוק י' ז', י' ז' וי' ח', כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. היאור מאוד בולט, מוזכר פה 4 פעמים, בכל שלב, גם של המכה וגם של תוצאותיה, הכתוב חוזר ומדגיש שבלשון ההתראה, משה צריך לומר לפרעו, היאור עומד להיות מוכה ולהפוך לדם. למה נבחר דווקא היאור? אז כידוע יש בדבר שתי גישות, שככל הנראה לשתיהן יש מקום גם יחד. גישה אחת זו הגישה שאבן עזרא יותר מדגיש, שהיאור הוא הסמל לעוצמה הכלכלית של מצרים. הוא סמל גאוותם, ואם אמנם יש איזשהו אל בעולם, טוב אני בתודעה המצרית עכשיו, אם יש איזה אל בעולם שיכול להקות את היאור, זה ודאי אל רציני שראוי להתחשב בו. ולכן זה מהווה פתרון טוב למה שהשם אומר למשה שיאמר לפרעו, בזאת תדע כי אני השם. פרעו הרי אמר לא ידעתי את השם, אז הנה התגובה, כפי שמראה רשב"ם, שהפסוק הזה מגיב לדברים האלה של פרעו, אחרי שפרעו אמר לא ידעתי את השם, אז הנה, בזאת תדע כי אני השם, אם יש פה מישהו שיכול להקות את היאור, את העוצמה הזו, ודאי הוא אל שראוי להתחשב בו. כיוון נוסף שהוצע כבר בחז"ל וגם רש"י אוחז בו, זה שהיאור נתפס כאל במצרים. סביר להניח שחלק מזה שהוא נתפס כאל קשור במה שאמרנו קודם, בעוצמה שלו, בשפע שהוא השפיע על המצרים הקדומים. ולפיכך, הנה, אם יש פה מישהו שיכול להקות את האל המצרי, את אחד מאלי מצרים, אז ודאי שבזאת תדע כי אני השם. בין אם כך ובין אם כך, מה שלנו עכשיו חשוב רק להדגיש, זה שהמכה של משה מתמקדת כל כולה ביאור. המים שביאור נהפכים לדם, ולכן גם הדגה שביאור תמות, ולכן גם לא יוכלו לשתות מים ממימי היאור, בגלל שהיאור הוא זה שמוכה. לעומת זאת בציווי העוקב, זה שהשם אומר למשה שיאמר לאהרון לבצע, שם יש תיאור אחר לגמרי. כך מתחה, ונתה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם, ועל אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם, ויהודם. וכאמור כבר קודם, בציווי הזה אפילו מוסף, והי אדם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים. כלומר, לא יועיל שלמישהו יש איזו חבית מים מלאה, שהוא שומר אותה לעת מצו, זה לא יעזור לו, בלשים החבית עשויה מעץ או מאבן, הרי שגם שם אהרון יוכל להפוך את המים האלו לדם. ניכרת ההתרחבות הרבה שבין הציווי למשה שיקה דווקא את היאור ששם המים יהפכו לדם, לבין תפיסה חדשה לגמרי, שאהרון יכול להפוך לדם כל מקור מים שהוא רואה, כל מקור מים שהוא מטה עליו את ידו, יהפך לדם, בין אם זה נהר, בין אם זה אגם, בין אם זו בריכה, בין אם זה בור מים. כל ארץ מצרים פתאום יהיו מוקדי דם שאהרון היטה שם את ידו והפך אותם לדם, והפך את המים לדם. כיצד ניתן להבין סתירה גלויה שכזו? חשוב לי להדגיש שהסתירה פה היא גלויה, כי זה לא, הרבה פעמים יש תחושה של איזה מתח בין פסוק אחד שמציג תפיסה מסוימת לפסוק אחר שממנו עולה נימה אחרת, אבל אז בדרך כלל יותר קל להזן בין הדברים, למצוא איזה פשרה מאזנת. כאן יש שני ציוויים, אחד אחרי השני, שפשוט סותרים אחד לשני. השאלה מה צריך לעשות עכשיו? האם צריך לעשות כפי שמשה הצטווה לומר לפרעו שהוא הולך לעשות? או שצריך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא ביקש עם משה שיאמר לאהרון? משה אמור להקות את המים שביאור, במטה שלו, או שמא אהרון אמור עם המטה שלו להכות את כל מימי מצרים. יש כאן שני ציוויים שונים. הבעיה הולכת ומתחזקת ומתחדדת והופכת למטרידה מאוד, בגלל שכשמדברים על התראה, אם כבר יש התראה, כל עוצמתה של ההתראה הוא שיקרה בדיוק מה שהמטרה אמר שיקרה. כלומר, אם משה יאמר לפרעו, אני הולך להכות את המים שביאור. אבל בפועל, ילך בסוף הארון ויקה מימי מצרים במקורות מים אחרים, הדבר הזה מחליש מאוד את כל העמדה של ההנהגה הישראלית שעומדת מול פרעו. כי לכאורה, הנה, גם משה עצמו לא ידע בדיוק מה יהיה. אם הוא כבר אמר לפרעו, יקרה א' ב' ג', חייב לקרות א' ב' ג'. גם אם יקרה בערך א' ב' ג', זה דווקא מחליש את עוצמת עמידתם, כי יכול פרעו לומר, הנה משה, גם האל שלך לא יכול לדייק בדיוק. בסדר, חשבת שתבוא איזה מכת דם, אבל לא אתה הקטע בסוף, ולא את היאור, אלא מים אחרים, גם היאור, אבל כל עניינה של התראה, זה להכין את הבאות ולהראות שהכל כאן בא ברצון השם, ברצון השם החופשי. למעשה להתראה יש גם תפקיד חינוכי מוסרי, נאמר לפרעו, אם אתה משחרר תוכל להימלט מן העונש הזה, תוכל להימלט מן המכה. טוב, אם פרעו לא מוכן להימלט, אם פרעו מקשה את ליבו, אז כל העניין של ההתראה זה שיתרחש בדיוק כפי שמשה אמר שיתרחש. ולכן הבעיה כאן מציקה מאוד, כי ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר למשה פתאום, אמור אל אהרון שהוא יעשה משהו אחר, ההתראה רק פוגעת בהצלחת התהליך החינוכי שפרעה אמור לעבור. מה עושים עם הסתירות האלו, עם היחס שבין שני הציוויים של השם למשה? בין הראשונים יש שתי גישות עיקריות. יש ניואנסים קטנים גם בתוך הראשונים שניתן היה להבחין גם בתוך שתי הגישות הללו, אבל בגדול אפשר לראות שתי גישות. הגישה הראשונה היא הגישה שאפשר לכנות אותה הגישה ההרמוניסטית, הגישה שמתכחשת להבדלים, שמראש מנסה לפשר בין שני הציוויים. זו הגישה של אבן עזרא. אבן עזרא זה למעשה מתחיל כבר ממופת התנין שעשה אהרון מול פרעו. רגע לפני מכת הדם, כמו שכבר הזכרנו קודם, אהרון השליך את המטה שלו לפני פרעו, והמטה הזה נהפך לתנין. על התמונה הזו כבר שם מאיר אבן עזרא, שמה שציווה השם את משה, שיומר אל אהרון, קח את מתך והשליח לפני פרעו יהי לתנין, זה בתחילת פרק ז', פסוק ת', שם כותב אבן עזרא, קח את מתך, הוא מתה משה שנתנו לו. כלומר, אבן עזרא כבר במופת התנין מזהה בין מתה משה למתה אהרון, לדעתו יש רק מתה אחד שהוא מתה פלאי, ואכן גם אצלנו מאיר אבן עזרא, וציווה הוא לקחת המתה אשר נהפך לנחש, על ידי משה לפני לכתו אל פרעו, השם ציווה את משה שיקח את המטה שנפח לנחש, ועכשיו אומר אבן עזרא, ויתנהו אל אהרון למטותו על מימי מצרים, שיראה פרעו בעיניו, כי מרגע שיקה אהרון במטה על היאור, אז יהפך לדם. כלומר, כבר בציווי הראשון, כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לקחת את המטה אשר נפח לנחש, את המטה הזה תיקח בידיך, אומר אבן עזרא, כבר שם הוא מאיר, אין הכוונה שהמטה יישאר ביד משה. משה נצטווה לקחת את המטה בידו, אבל לתת אותו לאהרון, ויתנהו אל אהרון. ואהרון הוא זה שבפועל בסוף יקה את היאור. כך גם בהמשך דברי אבן עזרא, הוא כותב, ואמר אשר בידי, הוא מתייחס אל דבר משה לפרעו, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי, אומר אבן עזרא, ואף על פי שביד אהרון היה, שוב לשיטתו של אבן עזרא, שמשה נתן את המטה לאהרון, אומר אבן עזרא, כי שניהם שווים ומשתתפים באות. יכול משה להגיד אני, יכול להגיד אהרון, בעצם אין פה הבדל. הקריאה הזו של אבן עזרא מבקשת להימנע מהסתירה שבמוקד המכה. בשני המוקדים הראשונים, מי הוא המכה? ובאיזה מטה הוא מכה, אומר אבן עזרא, אמנם משה הוא זה שלקח את המטה שלו, אבל אחר כך כשאומר משה לאהרון, קח מתך ונטה ידך, הכוונה למטה של משה שהוא העביר לאהרון. מדובר למעשה לאורך כל הדרך במטה אחד. רק המטה של משה, לדעת אבן עזרא, הוא מטה שעושה פלאים, שעושה ניסים, שיכול שדרכו הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, ולכן גם אם כתוב פעם אחת מתי אהרון, פעם אחת מתי משה, זה בעצם אותו מתי. ויותר מזה רוצה לטעון בן עזרא, שלמעשה אין סתירה של ממש אם כתוב שמשה הוא המכה או אהרון הוא המכה, כי שניהם שווים, אהרון הוא שלוחו של משה. מי שמבטא דברים דומים בלשון חדה וקצרה זה גם הרשב"ם. הרשב"ם אומר, וזהו כבודו של משה, שאהרון שלוחו היה מרים במטה ומכה בו תדיר. כלומר, צריכים לתפוס את אהרון כשלוחו של משה, ומהבחינה הזאת טוענים מבן עזרא ורשב"ם, שאין כאן למעשה סתירה כלל. הקריאה הזו, הצעת הפרשנות הזו, נתקלת בשני קשיים מרכזיים. הקושי הראשון הוא ברמת הקריאה הפשוטה, התמימה. אם באמת אין זה משנה אם משה הוא המכה או אהרון הוא המכה, אז מה ראה כתוב להבדיל ולהבחין בין השניים? אם זה אותו דבר, אז שיהיה כתוב כל הזמן אותה לשון. וכמו שכבר אמרנו קודם, זה גם קצת הורס, כי כשמשה אומר לפרעה, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי. במטה אשר בידי זה ניסוח כל כך ממשי. ובסוף אהרון הוא המכה, אז גם אם צודקים מבן עזרא ורשב"ם שזה לא שקר, כי אהרון עושה את זה בשליחות משה, למה לא למשה לנסח את דבריו כך שלפרעה יהיה אחר כך המטלה לומר, אתה רואה זה לא קרה בדיוק כפי שאמרת שיקרה. למה לא לומר גם לפרעה בהתחלה, הנה אהרון שלוחי מכה במטה הזה. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי, ובסוף זה אהרון, זה עדיין הסתירה קיימת, ומאחר שמדובר בהתראה, אנחנו מצפים שיהיה דיוק רב. הדבר הזה נכון לא רק לגבי סוגיית המעבר ממשה לאהרון, אלא גם לגבי סוגיית המטה. כי משום מה הכתוב מדגיש שוב ושוב את המטה באיזה לשון שייכות כזו. משה כאמור אומר, במטה אשר בידי, אחרי שהקדוש ברוך הוא הדגיש לו, המטה אשר נפח לנחש תיקח בידיך, שזה המטה של משה. ואחר כך בציווי השני, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מטך. ונטה ידך על מימי מצרים. כך מתחה להגיד שזה מתה משה, אלא שהוא צריך להעביר לו, האם לא מתאים פה יותר היה לכתוב, כך את מתי, או כך את המתה, בזו לשון סתמית. אבל כך מתחה, זה תיקח את המתה שלך. וכאמור, אם לא קוראים כאבן עזרא קודם, אז המתה של אהרון הוא עצמו נהפך לתנין. כל מה שאני רוצה להעיר על הקריאה הזו של בן עזרא ורשב"ם, שהיא בפשטי מקראות היא קצת קשה, היא קצת מאולצת, זו לא הקריאה שעולה באופן אוטומטי מתוך פשטי המקראות. זאת ועוד, יש בעיה נוספת בהסבר הזה של בן עזרא ורשב"ם, וזה לא בקשר למה שהם אומרים, אלא בקשר למה שהם לא אומרים. כאמור קודם, יש שני מוקדים עיקריים, שלושה, אבל אפשר לראות אותם כשניים, שמבחינים בין שני הציוויים, שיוצרים את הסתירה. המוקד הראשון הוא המכה ובמטה של מי, אבל המוקד השני הוא את מה מכים. לגבי זה, אבן עזרא ורשב"ם לא אומרים מאומה. אבן עזרא רמז קודם שהיאור נכלל בתוך המים כולם, אבל בגלל שלשון ההתראה מתמקדת ביאור ארבע פעמים, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור, ופתאום מתברר שבעצם מדובר בזו מגפה הרבה יותר כללית, מכה הרבה יותר כללית, כי לא רק מן היאור הם לא יכולים לשתות, אלא הם לא יכולים לשתות גם מהמים שבביתם. הדבר הזה לא בא על פתרונו בפירוש הזה של אבן עזרא ורשב"ם, ולפיכך קשה להסתפק רק בביאור הזה, רק בהסבר הזה. ההסבר האלטרנטיבי שעולה בראשונים, ההסבר הנוסף, הוא כבר ההסבר שמופיע במדרש בשמות רבה, ורשי מאמץ אותו. רשי כותב כך, זה נכון גם לגבי מכת הדם וגם לגבי מכת הצפרדיה, שיש בדיוק אותה סתירה שאנחנו עומדים עליה פה, קיימת גם במכת הצפרדיה. אז רשי אומר אצלנו במכת הדם, בפסוק י' כך, אמור אל אהרון, זה תחילת הציווי השני. אז אומר רשי, אמור אל אהרון, לפי שהגן היאור על משה כשנשלח לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו, לא בדם ולא בצפרדעים, ולקה על ידי אהרון. אומר רשי שלמשה רבינו עליו השלום יש מערכת יחסים ענפה ורחבה עם היאור. מבחינתו של משה כשאומרים לו יאור, זה מעורר בו גם נוסטלגיה, אבל חשוב מזה מעורר בו תחושות של הכרת הטוב. ולא ראוי שמשה יבוא ויקה את היאור, שהיאור הוא זה שהגן עליו בצעירותו, את אמו הכביעה אותו על הסוף, על שפת היאור, נסתר מעין רואה, וכך הוא ניצל בסופו של דבר, כשבת פרעה מצא אותו וימצא אותו ללבן. האם ראוי שדווקא משה הוא זה שיבוא עכשיו ויקה את היאור, יערוס את היאור, את כל מימיו השופעים ויהפוך אותם לדם? אומר המדרש ורשי, לפיכך יש כאן מעבר מהציווי הראשון לציווי השני. כלומר, ממשה לאהרון. אהרון יכול להקות את היאור, על אהרון היאור לא הגן. הקריאה הזו, שלא כמו אבן עזר ורשבם, נאתרת לסתירה. זו לא קריאה הרמוניסטית, אלא אדרבה. זו קריאה שאכן מבדילה בין לשון ההתראה ובין הציווי הנוסף שמקבל משה, שאהרון בסוף הוא זה שצריך להקות. ומבחינה זו, הקריאה של רשי באמת הרבה יותר פשוטה בתוך הפסוקים, כי אהרון נשאר אהרון ומשה נשאר משה, המטה של משה הוא המטה של משה, המטה של אהרון הוא המטה של אהרון, ויש פה מעבר, יש פה טרנספורמציה מסוימת מלשון ההתראה שמשה נדרש לומר בתחילה, לבין הציווי החדש שמעביר פתאום את המשקל לאהרון ממשה. זאת ועוד, הקריאה הזו, המדרש הזה, הוא הרי מדרש יפה יפה. מדרש רגיש מאוד מבחינה מוסרית וחינוכית. הנה מתברר שאפילו כלפי חפצים דוממים, ראוי לו לאדם לפתח את חוש הכרת הטוב שלו. גם ביחס ליאור שלא מרגיש ולא יודע מה, מי מכה אותו ולמה, גם ביחס ליאור ראוי לו למשה שלא יתרגל לפגוע במי שעשה לו טובה, במי שעשה אמו טובה, במי שהגן עליו בצעירותו. קל וחומר כמובן אם מדובר בבני אדם שמרגישים וחשים ויש להם רצונות, ומהבחינה הזו המדרש הזה הוא באמת מדרש חשוב ומכונן, ואני זוכר בצעירותי שכך לימדו אותנו כשהגענו לפרשייה הזו בבית הספר, ובאמת עד היום אני מודה למורים שהפגישו אותי עם הרשי הזה, כי הוא רשי מאוד מענג את הלב וחשוב. עם זאת, בהקשרי פרשנות הפשט, גם הקריאה הזו נתקלת בשני קשיים מרכזיים. הקושי הראשון הוא, כמו שכבר אמרתי כמה פעמים, מאחר שמדובר בהתראה על מכה שעתידה להגיע, הדברים חייבים להיות מדויקים כלשון ההתראה. גם אם יש באמת איזה ערך להעביר את משקל המכה מאהרון ממשה לאהרון, עדיין היינו מצפים שכבר בהתראה מראש יאמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך לפרעה ותגיד לו, אהרון הולך להכות את היאור. בסדר, למה? כי אתה משה לא יכול להכות, כי היאור הגן עליך. אחרי שמשה כבר אמר בלשון ההתראה שהוא זה שהולך להכות את היאור, ההחלפה רק פוגעת, כמו שכבר אמרתי, בנוקבות ההתראה ובמשמעות שלה. דבר שני, גם רשי, גם הקריאה הזו לא מתמודדת עם מוקד הפער השני שבמעבר שמהיאור לכל מימי מצרים. גם אם משה הוא לא המכה אלא אהרון, אבל עדיין אם משה אמור היה לקוט את היאור, שאהרון יקה את היאור, למה זה פתאום מתרחב לכל מימי מצרים? בעל כורחנו, אני חושב שזה מקרה שאנחנו נדרשים לקרוא את שני הציוויים שמקבל משה, כלומר, הציווי הראשון שהוא הולך להקות את היאור, והציווי השני שיאמר לאהרון שיקה את כל מימי מצרים, בעל כורחנו זה מקרה שהקריאה הפשוטה היא לראות את שני הציוויים האלה לא כמוציאים אחד את השני, אלא כניצבים זה לצד זה. אין למעשה יחס של דיאלוג בין שני הצווים האלו, אלא יחס של מקבילים. כל אחד ניצב לעצמו. מה אני מתכוון לומר? שאולי אפשר להציע שהקריאה הפשוטה היא שהשם אומר בהתחלה למשה ללכת לפרעו, להתרות בו שהוא משה עם המטה שלו הולך להקות את היאור. וסביר שאכן כך משה הלך ועשה. חוץ מזה, במקביל למכת הדם הזו שמשה מכה את היאור, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ויאמר השם למשה, אמור אל אהרון. כמעט אפשר להוסיף פה אמור גם אל אהרון, שאהרון בזמן שמשה מכה את היאור מול פרעו, בזמן הזה אהרון ייקח את המטה שלו, יסתובב בכל ארץ מצרים, וכל מקור מים שהוא רואה, הוא יכול להטות עליו את ידו, והמקום הזה יהפך לדם. פה באמת אהרון עושה משהו עם המטה שלו, במקביל למשה. אהרון פועל בכל ארץ מצרים, ומשה פועל מול היאור. אם אמנם נקרא כך את שני הציוויים, כבאים אחד אחרי השני, ושלא מוציאים אחד מהשני, אלא מוסיפים, הציווי השני מוסיף על הציווי הראשון, אז לכן נדמה שבביצוע זה בדיוק מה שקורה. אני קורא מיד אחרי הציווי השני לאהרון מה קרה בפועל, פסוק כף, ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה השם. זו הכותרת, גם משה וגם אהרון, שניהם עושים כפי שציווה השם. עכשיו מה? והתורה מתחילה לפרט. וירם במטה ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעו ולעיני עבדיו. ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם, והדגה אשר ביאור מתה, ויבאש היאור. כל זה חוזר בדיוק על לשון ההתראה, מילה במילה. מול לשון ההתראה, כך בביצוע, אכן היאור הופך לדם, הדגה שביאור מתה, היאור בואש, והמצרים אינם יכולים לשתות מים מן היאור. היאור מוזכר שוב 4 פעמים, ומה שאני רוצה להציע זה החלק של משה, ויעשו חן משה ואהרון. את זה עשה משה. עכשיו ממשיכה התורה ואומרת, ויהי אדם בכל ארץ מצרים. בביצוע המכה אחרי ההתמקדות ביאור, התורה פתאום מרחיבה ואומרת שאדם היה בכל ארץ מצרים. זה נדמה לי חוזר לציווי שאהרון קיבל, והי אדם בכל ארץ מצרים. אז הנה, ויהי אדם בכל ארץ מצרים. כלומר שיש כאן שתי מכות מקבילות. משה מכה את היאור, ובמקביל אהרון בינתיים הולך, וכל מקור מים שהוא רואה, הוא הופך את מקור המים הזה לדם. אם אמנם כך הוא הדבר, גם נוכל להבין איך זה שהחרטומים מצליחים להתמודד פתאום, ויעשו כן חרטומי מצרים בלטיהם. לו היה מדובר רק על היאור, והיאור כבר נהפך לדם, אז מה בדיוק עושים החרטומים? עד כדי כך שבאמת החזקוני מציע שאולי היאור חזר להיות מים, ועכשיו החרטומים הצליחו גם איכשהו לא באמת, אבל בלטיהם לעשות צבע אדום שם. אבל אני חושב שהקריאה הפשוטה היא שהחרטומים מתמודדים לאורך כל המכות מול אהרון. לא מול משה, אלא מול אהרון. כמו שאהרון לקח איזה כלי מים, הרים את מטהו מעל כלי המים והמים נפכו לדם, אז גם החרטומים לקחו איזה כלי מים והצליחו לעשות משהו כזה. היאור כבר נהפך לדם, אי אפשר להפוך את היאור לדם פעמיים, ולכן החרטומים ניצבים מול אהרון ולא מול משה. אם אמנם זה המצב, אז כמובן שצריך עכשיו לבאר מה היחס שבין מכת הדם של משה למכת הדם של אהרון. מדוע יש את הכפילות הזו? למה משה עושה משהו אחד מול היאור ואהרון עושה משהו אחר מול כל מימי מצרים? הדבר הזה קשור לכל אופייה של גאולת ישראל מארץ מצרים. הדבר הזה קשור גם ליחס שבין שתי הקדשות של משה, הקדשה של בסנה והקדשה של תחילת הפרשה שלנו, פרשת וערה, ולא נוכל להאריך בדבר הזה. ב-2-3 דקות האחרונות שלנו להיום, אני רק רוצה להצביע על הכיוון הכללי שנוגע, כפי שפתחתי ואמרתי, להבנת מגמת המכות כולן, ולא רק מכת אדם. למה שלח הקדוש ברוך הוא מכות על פרעו, על המצרים? נדמה שלמכות יש שני תפקידים. תפקיד אחד מודגש בהקדשה ששמע משה בסנה, התפקיד השני מודגש בהקדשה ששמע משה בפרשת וערה. לפי פרשת הסנה, לפי הקדשת משה בסנה, למכות יש תפקיד של פגיעה, להכות, לפגוע במצרים. כך אמר שם הקדוש ברוך הוא למשה בפרק ג' פסוק כף, ושלחתי את ידי והיקתי את מצרים בכל נפלאותיי אשר אעשה בקרבו, ואחרי כן ישלח אתכם. תפקיד המכות לפי מעמד הסנה זה להכות את מצרים, לפגוע בהם, להכאיב להם. למה? בגלל שהם ממאנים לשלח. ואני ידעתי, זה הפסוק שמקדים שם, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. אם לא אפעיל את ידי החזקה, מלך מצרים יסרב לתת לישראל לצאת. אז צריך לשכנע אותו. איך משכנעים אותו? עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, עד שהוא יסכים לשחרר. מהבחינה הזאת תפקיד המכות לפגוע במצרים, לגרום להם לסבל. לעומת זאת, בתחילת הפרשה שלנו, ששוב הקדוש ברוך הוא חוזר ואומר למשה את כל התכנון של יציאת ישראל ממצרים, כאן הוא אומר זה בפרק זין, בתחילת הפרק שלנו, אומר הקדוש ברוך הוא פסוק ג' ואני אקשה את לב פרעה והרבתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. בהקשר הזה, עוד יותר ממה שהמכות רוצות לפגוע, המכות רוצות להיות אות ומופת גדול, לבשר לכולם שאלוהי ישראל חזק מאלוהי מצרים. החרטומים כנציגי האל המצרי מתמודדים מול אהרון כנציגו של האל של העברים, ואין צורך לומר, אהרון בסופו של דבר גובר. יש פה שתי מגמות שונות למכות. ברור שהן מצטרפות. כדי שהנס הגדול יוכר, אז כדאי שכל מצרי יחוש אותו על בשרו. וכדי שהפגיעה תהיה קשה, כדאי שזו תהיה פגיעה ניסית, פגיעה פלאית, לא דבר של מה בכך. ואף על פי כן אפשר לעקוב אחרי כל המכות ולראות איך יש מכות שבמהותן קשורות יותר לפגיעה, לעצם הפגיעה, כמו למשל מכת הדבר, שבקושי אפשר לחוש שיש שם נס, מלבד האפליה בין מצרים לישראל. אבל בסדר, מכות דבר, קורות בעולם. לעומת זאת יש מכות אחרות שכל כולן נס אחד גדול. כמו למשל, אהרון שמסתובב בכל מצרים, וכל בור מים שרואה, שולח את ידו אל על, ופתאום המקור המים הזה הופך לדם. רק לדמיין את אהרון מתחיל להסתובב שם בכיכרות גדולות, ואנשים מתחילים ללכת אחריו ומצטברים אחריו פמליות גדולות וחוזים בפלא ובנס הזה. זה לא רק באיזה מקום מצומצם, לא רק מול פרעה ביאור. כל מקום ואתר שאהרון מגיע בקלי קלות הוא הופך אותו פתאום לדם, את המים שם. זה נס, זה פלא גדול. נדמה לי שבהקשר הזה אפשר לשוב אל מכת הדם, אבל מה שאני רוצה לומר פה, מבחינתי זה חלון לכל שאר המכות גם, כשצריך לבחון כל פעם מה קורה שם. כשמשה מטרה בפרעו, שהוא הולך להפוך את המים של היאור לדם, התורה מדגישה בעיקר את הסבל שיגרם למצרים בגלל המכה. עוד יותר מאשר הנס כשלעצמו. אני מקריא מה משה אומר לפרעו. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. והדגה אשר ביאור תמות. טוב, זה כבר לא נס. הנס הוא כמובן שיהפכו לדם, אבל זה שהדגה תמות, זה תוצאה מיידית של העובדה שזה דם. ובאש היאור, היאור יסריח, יהפך להיות מפגע תברואתי. טוב, זה גם כבר לא הנס, זה רק תוצאה נלוות. ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. מה שמשה מדגיש לפרעה בדברו איתו, זה עד כמה המכה הזו הולכת לגרום לסבל המצרים. הדגה תמות, היאור יסריח, יהיה קשה להיות לידו, ולא יהיה מה לשתות. לא תוכלו עוד ליהנות משפע המים של היאור. זה מה שמדגיש משה, כי מבחינתו של משה, כשהוא מטרה בפרעה, המוקד הוא הפגיעה במצרים עד שהם יסכימו לשחרר את ישראל. לעומת זאת, כשהארון מקבל את הציווי שלו, אז אין שום היבט של פגיעה במצרים. מה שמודגש זה שהארון יוכל להפוך כל מקור מים שהוא רואה לדם. ונטה ידך על מימי מצרים, נערותם, יאוריהם, אגמיהם, מקווה מימיהם, כאמור אפילו בעצים ובאבנים. פה הדגש הוא על עצם הפיכת כל טיפת מים לדם כרצונו של אהרון. זה מדגיש מאוד את הנס, את הפלא שבדבר. בסופו של חשבון, בסופו של דבר, פרעה אמור להפנים את שני התהליכים האלו. פרעה אמור לחוש את זרועו החזקה של השם עד שהוא יסכים לשחרר את ישראל. ועד שהוא לא ישחרר את ישראל, הקדוש ברוך הוא לא ירפה ממנו. ועוד מכה ועוד מכה ועוד סתירה ועוד סתירה ועוד פגיעה ועוד פגיעה עד שהעבדי פרעה יאמרו אליו הטרם תדע כי עבדה מצרים. זו התחושה שקשורה בהקדשה של הסנה, זו התחושה שהמכות מבקשות להעביר את פרעה עד שהוא יסכים לשחרר את ישראל. במקביל פרעה אמור לעבור תהליך נוסף שהוא תהליך תיאולוגי. בתהליך התיאולוגי הזה יש מעין תחרות בין אהרון שעתיד להיות כהן ולפיכך הוא מתאים להיות נציג של השם, לבין החרטומים המחשבים המצריים, וגם פה ניכר איך אהרון הולך וגובר, הולך וגובר, עד שבסופו של דבר גם מבחינת הפגיעה במצרים וגם מבחינת התהליך התיאולוגי החינוכי שהם עוברים, המכות מצליחות להשיג את יעדן. על פי הדברים האלו צריך עכשיו כמובן לבחון מכה מכה, מה קורה בה, יש עוד מכות כפולות, כמו שכבר רמזתי קודם, גם מכת הצפרדע, גם משה וגם אהרון כנראה פועלים במקביל, משה מעלה צפרדעים מן היאור, בדיוק כמו בדם, לעומת זאת אהרון מעלה צפרדעים מכל שלולית שהוא פתאום רואה, שהנס הרבה יותר בולט בדבר שכזה, וכך ראוי לבחון את כל המכות כולן, אבל בסופו של דבר זה בעצם לא כך משנה איזו מכה בדיוק שייכת לאן. הדבר היותר מהותי פה, לעניות דעתי, זה עצם שני הצירים האלו שאמורים ללוות את פרעה לאורך כל המכות כולן, עד שבסופו של דבר ישראל יצאו ממצרים, אבל זה יקרה כבר רק בפרשה הבאה. לעת עתה, שבת שלום לכולם.